רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
ב-17 בינואר 1991 פרצה מלחמת המפרץ, הידועה בשמה מלחמת המפרץ הראשונה, הידועה בשמה מבצע סופת מדבר, הידועה בשמה אם כל המלחמות. זה אם בא לכם להשתמש בשם שהיה חביב על מי שהיה אז שליט עיראק, סדאם חוסיין. במלחמה הזו, אחת המלחמות ההזויות שעברו על אזרחי ישראל, ביקשה ארצות הברית שהקימה באישור האום קואליציה שהורכבה מלמעלה מ-30 מדינות נוספות לשחרר את קווייט שנכבשה על ידי עיראק. יממה אחרי שהמלחמה פרצה החלה עיראק להפגיז את ישראל ובעיקר את גוש דן באמצעות טילי סקאד. החשש הישראלי היה שסדאם חוסיין יחמש את הטילים בראשי נפץ כימיים, ומשום כך, עוד קודם לכן חולקו לכלל אזרחי ישראל ערכות מגן, שכללו מסכות גז ומזרקי אטרופין. כחלק מההערכות, הישראלים התבקשו לבנות לעצמם חדר אטום. איך בונים חדר אטום ב-1991, תקופה שבה אין ממדים ושבה אפילו המקלטים אינם אטומים בפני נשק כימי? ובכן, אומרים לישראלים להדביק יריעות ניילון על החלונות באמצעות טכנולוגיה חדשנית, המכונה מסקן טייפ, שהרי מן המפורסמות הוא שניילון שמודבק לקירות באמצעות מסקן טייפ הופך כל חדר לחדר אטום. כן, צריך היה גם להניח מגבות רטובות על הרצפה, בצמוד לפתח הדלת. התוצאה של ההנחיות הגאוניות האלו הייתה זינוק של מאות אחוזים, אם לא של אלפי אחוזים, במחירות של יריעות ניילון ומסקן טייפ. אני זוכר שהגדלים של גלילי המסקן טייפ השתנו. במקום להיות שמנמנים כאלו ולעלות כמה שקלים, הם הפכו הרבה יותר דקים והמחיר שלהם זינק לשמיים. אנשים הפכו לג'אנקיז של מסקן טייפ. הסיפור על המסקן טייפ הוא מטאפורה מוצלחת לטכנולוגיות שהופכות לחלק בלתי נפרד מהסיפור שאנחנו מספרים על תקופות משמעותיות בחיים שלנו. כמובן שאפשר לחשוב על אינסוף דוגמאות אחרות, מהארץ ומהעולם, כולן ממחישות כיצד בזמני משבר, טכנולוגיות מסוימות, רובן המוחלט הומצאו הרבה קודם לכן, עולות לגדולה בשל הופעתו של צורך שמשתלט על העולם. פאסט פורוורד לשנתיים האחרונות, וברור שבכל הקשור למגפת הקורונה, הדוגמה הבנלית ביותר היא, כמובן, זום. זום לא הומצאה בגלל המגפה, היא לא הוקמה בשל המגפה, היא לא השתמשה בשום טכנולוגיה שלא הייתה מוכרת טרם המגפה. ועדיין, הצורך בפתרון טכנולוגי שיאפשר מפגש וירטואלי בין אנשים, הפך את זום ללהיט. זום הייתה שם, היא הייתה שם ברגע הנכון ובזמן הנכון, עם הפתרון הנכון, במחיר הנכון, לצרכנים הנכונים, ובתוך זמן קצר היא הפכה לתופעה גלובלית. בשבועות האחרונים אני הצקתי לכל מיני אנשים ושאלתי אותם איזו טכנולוגיה מייצגת בעיניהם את השנה, שנתיים האחרונות, ורבים הצביעו על זום. אבל בעיניי יש דוגמה מוצלחת יותר למוצר שמייצג את רוח התקופה, והוא לא זום. על אף שהמוצר המדובר לא זמין בישראל, למעשה הוא לא זמין ברוב מדינות העולם, הוא הפך במקום אחד לתופעה היסטרית, ובעיניי הוא מצביע על כמעט כל מה שעברנו בשנה האחרונה. ייאוש לצד תקווה, הרבה הייפ שבא לידי ביטוי בזינוק מטאורי של שווי המניה, טכנולוגיה ישנה באריזה חדשה, ובעיקר ניסיון קולקטיבי לא ממש מוצלח, להבין האם בעקבות המגפה משהו עמוק ויסודי עומד להשתנות באופן שבו אנחנו חיים, באופן שבו אנחנו לומדים, באופן שבו אנחנו עובדים ומבלים. אז לא, אני לא מדבר על זום, אני מדבר על אופני כושר ביתיים שמאפשרים לאנשים לשמור על כושר גם כאשר הם לא יכולים לצאת מהבית. ברוב המקומות בעולם קוראים לאופניים האלו מתלה ממש יקר לבגדים. בארצות הברית קוראים להם פלוטון. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. רגע לפני ש-2021 מסתיימת, שאלנו את עצמנו כאן, בעושים טכנולוגיה, מהי הטכנולוגיה שמייצגת בצורה המוצלחת ביותר את השנה, אולי השנה וחצי האחרונות? שהרי אם שנת 2020 הייתה שנת הסגרים, אז שנת 2021 הייתה שנת החיסונים, ולמרות שכולנו מקווים שהנה מגיח האור בקצה המנהרה והסיוט הזה ייגמר, נדמה שכבר ברור שייקח זמן עד שנחזור להתנהג כאילו אין בכלל מגפה. למעשה, ייתכן שייקח הרבה מאוד זמן עד שנחזור להתנהג כאילו אין מגפה. וכל זה מעלה את השאלה כיצד ייראה הנורמלי החדש, ובייחוד, מה יהיו היחסים בין מה שאנחנו עושים בבית למה שאנחנו עושים בחוץ? איך ייראה העולם שלנו? לאף אחד אין על כך תשובה ברורה, ואם מישהו מציע לכם תשובה ברורה, אני מציע לכם לחשוד בו מיד. אבל אחת הדרכים ללמוד מה אנשים חושבים על העתיד היא לא לשאול אותם מה אתם חושבים על העתיד, אלא לבדוק באילו טכנולוגיות הם משתמשים ומה הם קונים. אם אפשר להשתמש בקצב ובכמות רכישת המאסקינג טייפ כמדד חיצוני שמצביע להערכת האנשים מתי המלחמה צפויה להסתיים, אולי אפשר להשתמש בקצב וכמות רכישת אופני כושר ביתיים כמדד שמצביע על הערכה של האנשים מתי המגפה עומדת להסתיים. כתבה שפורסמה בראשית דצמבר 2021 בניו יורקר שאלה שאלה דומה וגרמה לי להבין שהסיפור של פלוטון הוא במובנים רבים סיפורה של התקופה, זו שעברנו ולא פחות חשוב מכך, אולי גם זו שאנחנו נמצאים בפתחה. מיד מתחילים. בכל הקשור בכושר גופני ישנן שלוש אסכולות מרכזיות. הראשונה אומרת, כושר גופני עושים בחוץ. יוצאים לריצה? בחוץ. רוכבים על אופניים? בחוץ. משחקים טניס או כדורגל? בחוץ. האסכולה השנייה הפוכה לגמרי. היא מאמינה שבכל פעם שאנחנו יוצאים מהבית, אנחנו מבזבזים הרבה זמן על לוגיסטיקות. נסיעה, חנייה, שלא לדבר על כך שהחוץ מזמן לנו בעיות משל עצמו, כמו הדבר הקטן הזה, שנקרא מזג אוויר. מהסיבה הזו, ספורט צריך לעשות בבית. זה יותר יעיל, זה יותר נוח, וזה מבטיח שלא נחפף. האסכולה השלישית מנסה לפשר בין שתי הקצוות, ומציעה לאנשים שמעוניינים לשמור על כושר גופני, להגיע למקום אחד, חדר אחד, שבו מרוכזים סוגים שונים של מכשירים, שימתחו, יקבצו, ויפעילו על השרירים שלכם כוח בדרכים שונות, חלקן משונות ממש. במילים אחרות, זו האסכולה של חדרי הכושר. מצד אחד אתם לא בבית, מצד שני, אתם לא ממש בחוץ. כאשר במרץ 2020 מסתבר שאנחנו מתמודדים עם וירוס שעובר מאדם לאדם באמצעות האוויר, החלו להיסגר במהירות כל המרחבים שבהם אנשים נמצאים האחד בקרבת השני. כמעט כל מקומות העבודה הלא חיוניים, כל תעשיית התרבות כמו תיאטרונים ובתי קולנוע וגם כל חדרי הכושר הגופני. האסכולה השלישית, חוסלה. נשארנו עם שתיים. האסכולה הראשונה, אסכולת הספורט בחוץ, נותרה ברוב המקומות בעולם זמינה, אבל בחלקם מזג האוויר הרבה פחות סלחני מישראל, וממילא רק למעטים היה חשק להסתובב בחוץ, ומשום כך נותרנו עם אסכולת הבית. וזה חתיכת עניין מאתגר, כיוון שמלכתחילה כולנו הפכנו אסירים בתוך הבתים שלנו. כיוון שבבית אין מרחבים גדולים, יש צורך באביזרים ומכשירים. אלו יכולים להיות כמה ספרים שמשמשים כמשקולות, אבל עדיף משקולות של ממש או חבל, כלומר דלגית. ועדיין יש מי שטוען שמי שלוקח את העניין הזה ברצינות זקוק למכשירים יותר רציניים, ובראשם טרנדמיל, כלומר הליכון, או אופני כושר. כאן נכנסת לתמונה פלוטון, שמייצרת את המכשירים האלו עם שיפור קטן, אבל משמעותי, שהפך אותה לתופעה. פלוטון נוסדה בשנת 2012, לאחר שלג'ון פולי, ששירת כנשיא רשת חנויות הספרים בארנס אנד נובל, היה רעיון לפתח טכנולוגיה שתאפשר לאנשים רגילים ליהנות מחוויית שיעורי הכושר שמועברים בחדרי הכושר למרות שהם נמצאים בבית. זה אומר שהאנשים האלו יצטרכו לא רק הליכונים או אופני כושר טובים, אלא גם גישה למדריך טוב, ואפילו למוזיקה טובה. הוא הציג את הרעיון שלו לחבר בשם תום קורטיז, שאסף שלושה אנשים נוספים, ואז החמישה יצאו להרפתקה. בפברואר 2012 הם גייסו $400,000, ובסוף אותה שנה $3.5 מיליון נוספים. הם בנו אב טיפוס, וב-2013 הם הציעו את האופניים שלהם למחירה דרך אתר קיקסטארטר, וזאת בתמורה לסכום של $1,500. הגולשים התלהבו ושילמו, פלוטון בנתה את האופניים, ואלו הגיעו ללקוחות הראשונים ב-2014. הטריק האמיתי של האופניים לא נמצאים באופניים עצמם, אם כי הם בהחלט מוצלחים. הוא נמצא במסך המגע שממוקם בין ידיות הכידון. מסך המגע הענק הזה, בגודל של כמעט 24 אינץ', מתחבר לאינטרנט ומציג בפני הרוכבים הביתיים אינספור שיעורי כושר ותוכניות אימונים שמועברים בשידור חי על ידי מדריכים שנבחרו על ידי החברה. הטריק הזה אפשר לפלוטון לשלב שתיים מבין שלוש האסכולות וליצור אסכולה רביעית. אתה נמצא בבית, אתה נמצא בסלון שלך, אתה לא הולך לשום מקום, ועדיין אתה נהנה ממדריך, מתוכנית אימונים ומשיעור כאילו היית מנוי בחדר כושר, כאילו אתה נמצא בחדר כושר. פלוטון פיתחה ובנתה את הכל, את האופניים, את התוכנה וגם את האולפנים שבהם צולמו השיעורים. היא גייסה את המדריכים, היא עיצבה קו ביגוד ייחודי ואפילו בחרה את המוזיקה שבה יעשה שימוש. ואז נטבעה על סכום של $300 מיליון בגין הפרה של זכויות יוצרים. עזבו, זה סיפור ארוך. פלוטון לא ראתה בעצמה חברה שעוסקת בייצור של מכשירי כושר גופני. זה לחלשים. היא ראתה בעצמה שילוב של כמעונאית ספורט, חברת תוכנה, מפתחת חומרה, מומחית בלוגיסטיקה וסוכנות מדיה. זו הסיבה שרבים כינו אותה בשם נטפליקס של הוולנס או אפל של הכושר הגופני. שהרי מהי אפל אם לא שילוב של חברה שמפתחת גם את החומרה, גם את התוכנה, וגם מאפשרת להציג מדיה על גבי הפלטפורמה שלה. זהו, בדיוק, הגענו למילה החשובה. פלטפורמה. פלוטון היא לא אופני כושר, היא פלטפורמה. והרי כבר לפני יותר משנתיים, באחד הפרקים שעסקו בכניסתה של אמזון לישראל, סיכמנו שהחלום של כל חברה טכנולוגיה באשר היא, הוא להפוך לפלטפורמה. פלוטון המשיכה לגייס עוד ועוד כסף. בשני סבבי גיוס נוספים שבוצעו בשנת 2015, היא גייסה $105 מיליון. גם ההכנסות עלו, וב-2016 הם הסתכמו בכ-$60 מיליון. במקור, מוצרי החברה פנו לפלח שוק יחסית מצומצם. אנשים שרוצים לשמור על כושר גופני, אבל לא נמנים על אסכולת הכושר בחוץ או הכושר בחדר כושר. למעשה, הנישה שאליה פנתה פלוטון הייתה מצומצמת אפילו עוד יותר, כיוון שהמוצרים שלה יקרים בצורה מחרידה. אופני הכושר שלה עלו $2,245 לגרסה הבסיסית, וכדי ליהנות מחוויית פלוטון מלאה, צריך לעשות מנוי שעולה $39 לחודש, כל חודש, ואז תוכלו לקבל גישה לתכנים שלה. אחרת, כל מה שיש לך זה סתם אופני כושר עם מסך גדול. ואגב, אם אתם רוצים נעלי פלוטון מיוחדות, כאלו שמתחברות לפדלים של האופניים, זה יעלה לכם עוד $125. ב-2018 החברה הוסיפה לקטלוג המוצרים שלה גם טרנדמיל, הליכון, שמחירו אפילו יקר עוד יותר, $4,295, שזה בערך פי שניים מהליכונים אחרים. חלקם מצוינים ממש. זה לא הרתיע צרכנים רבים, ובאחד הימים של שנת 2019 היא מכרה יותר מוצרים ממה שהיא מכרה בכל שנת 2014. פלוטון הייתה בדרך למעלה.
People often ask what a Peloton is. It's a cycling term. It's a word for a pack who work together to fight the wind. And that's what we've done. In doing so, a Peloton has come to mean more. It means family. It means all of us. Together, we're pushing fitness farther. Together, we're making something no one's ever made.
אין פלא שההנפקה שלה בבורסה הייתה מוצלחת במיוחד. זה קרה ב-26 בספטמבר 2019. אז היא גייסה סכום עתק של כמעט 1.2 מיליארד דולר לפי שווי של כ-4 מיליארד דולר. מחיר המניה שלה בזמן ההנפקה עמד על 29 דולר למניה. ואז קורונה. בבת אחת כל מכוני הכושר בארצות הברית נסגרו, ובתוך זמן קצר הסתבר שזה לא עומד להיות קצר. מצד אחד, אנשים לא יכולים לצאת למסעדות, להופעות או לחול. מצד שני, הם נרכבים בבית. הם יושבים על הכיסא, אוכלים כל היום ומעלים במשקל. המרחק מכאן ועד ההחלטה לפנק את עצמך באחד ממכשירי הקצה הנחשבים ביותר במדינה היה קצר, והנתונים לא איחרו לבוא. בסוף מרץ 2020, כלומר אחרי שלושת החודשים הראשונים של השנה, פלוטון דיווחה שיש לה 886,000 מנויים משלמים. מה קרה שנה מאוחר יותר, בסוף מרץ 2021? היו לה כבר 2,080,000 מנויים משלמים. זה גידול של 134%. בשלושת החודשים הראשונים של 2020 הסתכמו הכנסות של פלוטון בסכום של 316 מיליון דולר. אבל בשלושת החודשים הראשונים של 2021 הן הסתכמו בכ-524 מיליון דולר, זינוק של 65%. המניה של החברה הגיבה בהתאם. ב-1 במרץ 2020 היא נסחרה במחיר של 26 דולר ו-55 סנט, מתחת למחיר ההנפקה. אבל בסוף אותה השנה, ב-31 במרץ 2020, היא נסחרה במחיר של, שימו לב, 155 דולר, מחיר שהעניק לחברה שווי של כמעט 50 מיליארד דולר. רק לשם השוואה, מכירים את רשת מלונות מריוט? הרשת הזו מחזיקה בכ-7,800 בתי מלון, תחת 30 מותגים ב-138 מדינות שונות. נכון לתקופה שבה אני מקליט את התוכנית, בראשית דצמבר 2021, רשת מלונות מריוט שווה 49 מיליארד דולר. eBay? היא שווה 42 מיליארד דולר. אבל חברה שמוכרת אופני כושר ביתיים, היא הייתה שווה בסיעה 50 מיליארד דולר. אז נכון, אלו עסקים שונים, מודל עסקי שונה, מבנה הוצאות שונה, הכל בסדר, זה ברור, ועדיין קשה שלא להתפעל מחברה שמוכרת הליכונים ואופני כושר ששווה יותר מ-eBay או HP. הפרופיל של המשתמשים בפלוטון ברור. 37% מהם הם בגילאי 35-44, כלומר לא מדובר בבני נוער או באנשים ממש צעירים. זה לא מפתיע, בהתחשב במחיר של מוצרי החברה. זו הסיבה ש-21% מהלקוחות של פלוטון מרוויחים יותר מ-200 אלף דולר בשנה. השיעורים המקוונים שמועברים בשידור חי לאלפי מתאמנים בעת ובעונה אחת, אפשרו למתאמנים להרגיש ביחד, למרות שהם לבד. מדריכי הכושר הגופני של החברה הפכו לסלבריטאים. אחד מהם הופיע בתוכנית הטלוויזיה לרקוד עם כוכבים. כוכבי קולנוע, זמרים ועשירי עולם החלו להצטלם כשהם רוכבים או הולכים על הפלוטון שלהם. והחברה הפכה מעוד חברה שמוכרת אופני כושר לתופעה תרבותית. ומתופעה תרבותית היא הפכה לאובססיה לאומית.
We're democratizing access to high-quality boutique fitness by making it convenient and affordable. Anywhere you are, anytime you want it. Which means...
No one is getting left behind. Peloton is for anyone who wants it.
אבל אז, כאשר נדמה היה שפלוטון היא מעלית שיודעת רק לעלות למעלה, הסתבר שפלוטון היא בעצם רכבת הרים, והדרך למטה רק מתחילה. פרסומת של פלוטון בטלוויזיה שהציגה אישה שמקבלת פלוטון במתנה מבעלה זכתה לקיתונות של לג וכעס בטענה שהיא סקסיסטית. במאי 2021 החברה הודיעה על ריקול של כ-125,000 הליכונים בארצות הברית אחרי שחודשיים קודם לכן נהרג ילד בן 6 בתאונה מחרידה לאחר שנמשך אל מתחת להליכון שלה. בעקבות התאונה הסתבר שפלוטון מחזיקה ביד שלה ב-72 תלונות נוספות, מלקוחות שדיווחו על עצמות שבורות, חתכים ופצעים כתוצאה מתאונות שהתרחשו משימוש במוצרים שלה. השנה הפיננסית של פלוטון מסתיימת ב-30 ביוני, וכאשר היא הגישה את הדוחות השנתיים שלה, הסתבר שבין יוני 2020 ליוני 2021 היא הפסידה סכום עתק של 189 מיליון דולר, זאת בהשוואה ל-72 מיליון דולר בלבד שהיא הפסידה בשנה המקבילה. למה? ובכן, זה בעיקר בגלל ההשקעה העצומה בטכנולוגיה, בהפקת התכנים עבור המתאמנים שלה, ולא פחות חשוב מכך, בשל הוצאות שיווק שבאו לידי ביטוי ברכישת אינספור ספוטים לפרסום בטלוויזיה. המשמעות היא שפלוטון שופכת המון כסף בניסיון לגייס לקוחות חדשים, ולמרות הבוננזה הבלתי צפויה של המגפה, היא עדיין לא מצליחה להפוך לרווחית. למעשה, היא מדממת כסף. בניסיון לגייס עוד לקוחות, החברה חתכה את מחיר האופניים שלה. תחילה היא הפחיתה אותן למחיר של 1,895 דולר, אבל כעבור כמה חודשים היא קיצצה במחיר שלהן פעם נוספת ל-1,495 דולר. ואז, כאשר נדמה היה שלא יכול להיות יותר גרוע, הגיעו התחזיות של החברה לשנה הבאה. התחזיות האלו פורסמו בחמישי בנובמבר 2021, כלומר בסוף הרבעון הפיננסי הראשון של שנת 2022. ומהתחזיות המעודכנות עולה שהחברה צופה שבין יוני 2021 ליוני 2022 היא תרשום הכנסות שינו בין 4.4 ל-4.8 מיליארד דולר. נשמע טוב? זה לא רע, אבל התחזית המקורית שלה הייתה שהיא תרשום הכנסות בגובה של 5.4 מיליארד דולר. המשמעות? מיליארד דולר של הכנסות? פוף! התאיידו. הלאה. במקור, החברה צפתה שהיא תרשום הפסד של 325 מיליון דולר, אבל התחזיות המעודכנות לימדו שכעת היא צופה שההפסד שלה יסתכם בסכום כולל של 425 מיליון דולר ואפילו 475 מיליון דולר. כזכור, בשנת 2021 היא רשמה הפסד של 189 מיליון דולר. זה יותר מפי שניים. האנליסטים שמסקרים את החברה היו מדוקאים אפילו עוד יותר. לטענתם, הביצועים הסופיים של החברה יהיו נמוכים אפילו עוד יותר. הם ציינו שבמהלך המגפה, פלוטון רכשה שלוש חברות אחרות. על אחת מהן, פריקור, שמייצרת מכשירי כושר גופני לבתי מלון וחדרי כושר, היא שילמה 420 מיליון דולר. המשמעות היא שלא רק שהחברה ייצרה הרבה מאוד מכשירים כדי לעמוד בביקוש שבהדרגה נעלם, מה שאומר שכעת יושבים במחסנים של האינספור מכשירים, היא גם לקחה על עצמה הרבה התחייבויות פיננסיות, וכעת היא תתקשה לעמוד בהן. אין פלא שמיד לאחר פרסום התחזיות, מניית החברה קרסה ב-35%. מאז מצבה לא ממש השתפר. אם לפני פרסום הדוחות מניית החברה נסחרה במחיר של כ-86 דולר, בראשית דצמבר 2021 היא נסחרה במחיר שנע סביב ה-42 דולר. זה המחיר שבו היא נסחרה בסוף אפריל 2020. המשמעות היא שמניית החברה מחקה את כל ההישגים שהיא רשמה במהלך המגפה. האם היא תצליח לטפס שוב למעלה? למרות שזו שאלה מעניינת, זו שאלת מיקרו. יש בסיפור הזה כמה שאלות מקרו מעניינות, כמו למשל, האם הסיפור של פלוטון משקף משהו גדול יותר ביחס לשנה המשונה שעברנו בעולם הטכנולוגיה? לא פחות חשוב מכך, האם פלוטון יכולה לשמש כחריץ הצצה, דרכו אפשר להבין מה צפוי לקרות בשנת 2022, מה צפוי לקרות בעולם הטכנולוגיה? אולי מה צפוי לקרות בעולם בכלל? חכו לי, אני מיד חוזר. ארבע הרבה פעמים אנחנו מדברים כאן בעושים טכנולוגיה על פתרונות ופיתוחים טכנולוגיים. אבל איך מגנים על הזכויות של הממציאים? איך מונעים מחברות הטכנולוגיה הגדולות פשוט לקחת את ההמצאה שלך ולהשתמש בה? כיצד חוקי הפטנטים עובדים בכלל בעולם המחשוב והטכנולוגיה? רועי מלצר, מנהל תחום המצאות תוכנה בקבוצת ארליך, אהלן?
אהלן.
תגיד, יש בכלל פטנטים בעולם התוכנה?
לא רק שיש פטנטים בעולם התוכנה, למעשה מ-2006 רוב הפטנטים שמוגשו בארצות הברית וניתנו הם בכלל בתוכנה.
וואלה.
ומאז המספרים רק עולים ועולים.
תסביר.
אז ככה, זה בסך הכל מאוד מאוד פשוט. פטנט מהו? פטנט הוא פתרון טכנולוגי לבעיה. יש בעיה בעולם, יש פתרונות בעולם, ויש לך פתרון טכנולוגי.
Okay.
פתרון טכנולוגי זה אפשר לקבל עליו פטנט. מאחר ורוב הפיתוחים הטכנולוגיים בשנים האחרונות קשורים למחשוב, כמובן שבהתאמה גם הפטנטים שניתנים נתנים במחשוב. אמנם זה לא קל, אבל יש דרך לעשות את זה.
אוקיי, אפשר לקבל פטנט על כל דבר?
אז לא. למעשה, אם אנחנו מסתכלים על החדשנות, ניתן לחלק אותה לשניים. חדשנות אחת היא חדשנות עסקית. חדשנות עסקית היא מה אתה עושה. לדוגמה, אם יש בעיה בעולם, אתה מציע מה לעשות, כלומר, תוצאה, נניח להגיע לירח, נניח לשים מכונות קפה בתחנות אוטובוס, זאת היא אולי חדשנות עסקית, כי אף אחד לא עסק מזה עסק, אבל זה אי אפשר לקבל פטנט. פטנט מקבלים על איך. איך אתה פותר את הבעיה? אוקיי, יש בעיה בעולם, ואיך אני פותר אותה, ושמה אפשר לקבל פטנט. והאיך הזה, כדי שיהפוך להיות פטנט טוב, צריך לקיים שלושה דברים.
שלושה דברים, אוקיי. מה עם שלושת הדברים האלו?
נהדר. אז דבר ראשון, כדי שהפטנט יהיה פטנט טוב, האיך הזה חשוב שיהיה לו חשיבות מסחרית. כלומר, צריך להיות הבדל בינו לבין האיכים האחרים, שנותנים יתרון מהותי לממציא, אם לא חבל על הכסף.
אוקיי.
ואם האיך הזה באמת יש לו יתרון מהותי, והוא באמת נותן יתרון עסקי, השלב השני זה לבדוק שהוא לא obvious או לא ברור לאיש מהתחום. כלומר, בעצם לשאול את עצמך, כשאיש מהתחום היה מתמודד עם הבעיה, האם הוא היה מסתכל על הפתרון הזה בתור פתרון by the book? ואם התשובה היא לא, אז יש לנו כאן מקום לפטנט.
Okay.
והדבר השלישי, לשאול את עצמך, האם כדאי לי לשמור את זה כסוד מסחרי, כי אף אחד מעולם לא ידע את מה שאני הולך לכתוב בפטנט, או האם זה שאני בעצם יוצא עם המוצר, כבר יאפשר לאנשים לעשות reverse engineering ולגלות מה זה.
כי הרי בעצם מהרגע שאני רושם פטנט, כולם רואים.
18 חודש אחרי שרשמת, זה מה שיקרה, בהחלט.
ומצד שני, אבל אני מקבל הגנה לתקופה מסוימת, זה רק שלי.
נכון.
אוקיי, תשמע, כל הסיפור הזה של פטנטים נשמע לי כמו תיק מהסרטים. אני צריך משרד גדול שיעזור לי, זה נראה לי כמו משהו שבאמת רק החברות הגדולות מסוגלות בכלל לאפשר לעצמם. אני צודק? זה לשחקנים גדולים או דווקא לשחקנים קטנים?
אתה, לא רק שאתה צודק, אתה כמעט ב-100% הפוך מהתשובה הנכונה.
תסביר לי.
בעוד שהרוב גדולים חייבים את הפטנטים כדי לשחק במשחק ביניהם, הקטנים חייבים את הפטנטים כדי לשרוד. למעשה, חברות הענק יש להם מונופול גם על העלות שהם משלמים למהנדסים, גם על הידע שנאסף וגם על הגישה ללקוחות. לחברות הקטנות למעשה לא נותר שום מונופול או שום יכולת לאכוף את הזכויות שלהם. הדרך היחידה שלהם לקבל איזשהו קלף במשחק הזה הוא לרשום פטנט. ורק בעזרת אותו פטנט יש להם כוח. הכוח הזה הוא כוח שעוזר לגייס משקיעים, הוא כוח שעוזר אחרי זה בהליכי רכישה, ובמקרים הקשים גם לתבוע ולהתבע, אבל זה כמובן לא המטרה העיקרית של האירוע.
כשאנחנו באמת מסתכלים על מי רושם את רוב הפטנטים, אז זה דווקא החברות הקטנות ולא החברות הגדולות?
תראה, במדינת ישראל שהיא חריגה, יש המון המון מגישים. ישנם מדינות שהן פחות חריגות, שבהן מי שמגישים פטנטים, מעט הגופים הגדולים. תיקח את הולנד, לדוגמה, רוב הפטנטים שמגושים על ידי פיליפס. אוקיי? בשוודיה, בתקופה מסוימת, רוב הפטנטים הכמעט מוחלטים היה על ידי נוקיה אריקסון.
ובישראל מה?
בישראל, לעומת זאת, יש פיצול מטורף. יש המון המון אפליקנטס, המון המון מגישים, כי חברות סטארט-אפ מגישות מעט פטנטים, אמנם כל אחת, לא מדובר באלפי פטנטים, מדובר בדרך כלל בין 5, 10, 20, 40, אבל לא מדובר רק גוף אחד שמגיש המון פטנטים.
רועי מלצר, מנהל תחום המצאות תוכנה בקבוצת ארליך. תודה רבה.
תודה רבה.
במחשבה ראשונה, הבחירה בפלוטון, חברה שמייצרת אופני כושר והליכונים, כחברה שמייצגת את שנת 2021 בעולם הטכנולוגיה, היא לא ברורה מאליה. אבל ככל שמעמיקים בסיפור שלה, מבינים שיש בתוכו את כל המרכיבים שיפיינו את השנה החולפת, ואולי אפילו את השנתיים החולפות. ראשית, היא ללא ספק מסוג החברות שפרחו בתקופת המגפה. בדומה לאמזון, בדומה לחברות השליחים כמו וולט בישראל או דורדש בארצות הברית, בדומה למודרנה או פייזר, היא סיפקה פתרון לבעיה אמיתית. אנשים רצו להזיז את הגוף שלהם, הם רצו לשמור על כושר, ולא פחות חשוב מכך, הם רצו לשמור על קשר אנושי, ופלוטון הייתה שם עם מוצר שנתן מענה. היא סיפקה מוצר ברמה גבוהה, חוויית משתמש מרשימה, מותג שאנשים שמחו להתגאות בו, תוכן מקורי ומושקע, ודרך חדשה לשמור על אינטראקציה אנושית. השילוב הזה התגלה כשילוב מנצח. לא פחות חשוב מכך, פלוטון שייכת לקטגוריה של מוצרים לבית, ובתקופה שבה כולנו הפכנו לאסירים בבית שלנו, רצינו להשקיע בתא המעצר. אנשים עשו שיפוץ בבית, קנו שטיח, קנו וילונות, קנו מסך טלוויזיה גדול יותר. אחרי הכל, אם אנחנו ישנים בבית, אוכלים בבית, מבלים בבית, עובדים בבית, ולא יכולים להוציא כסף על שום דבר שקורה מחוץ לבית, בואו נשקיע בבית. המסר השיווקי של פלוטון הגיע ברגע הנכון כדי להתחבר לסנטימנט הזה. פלוטון נהנתה גם מערימות הכסף שנשפחו לתוך וול סטריט ומהאופטימיות האינפנטילית לפי השוק יודע רק לעלות. היא גם נהנתה מכך שבשנה האחרונה המשקיעים אטמו את האוזניים וממש התעקשו שלא להקשיב להצהרות בומבסטיות שהקשר בינן ובין המציאות הוא קלוש במיוחד. בשיחה עם משקיעים שהתקיימה ב-15 בספטמבר 2020, אמר מנכ״ל פלוטון, ג'ון פולי, שאני מצטט, בשנים הבאות יהיו לנו 100 מיליון מנויים מתוך 200 מיליון האנשים שיש להם כיום מנוי לחדרי כושר. בואו נפרק לרגע את ההצהרה הזו. ראשית, על פי הערכות יש בכל העולם כ-184 מיליון מנויים לחדרי כושר, ולא 200 מיליון, אבל שטויות, נעגל כלפי מעלה. 64 מיליון מתוך 184 אלו, או 200 מיליון המנויים, הם מנויים אמריקאים, הם גרים בארצות הברית. בגרמניה יש 11 מיליון וחצי מנויים נוספים, בבריטניה קצת יותר מ-10 מיליון מנויים, ובאוסטרליה כ-6 מיליון מנויים נוספים. סך הכל, 92 מיליון מנויים רק בארבע המדינות האלו. אני מציין את המדינות האלו כי אלו הן המדינות היחידות שבהן פלוטון פעילה, לצד כמה אזורים בקנדה. המשמעות היא שג'ון פולי טען שבשנים הבאות פלוטון תמחק לחלוטין את שוק מכוני הכושר בארצות הברית, בגרמניה, בבריטניה ואוסטרליה. תמחק אותו לחלוטין. זו הצהרה כל כך מופרכת שקשה להתייחס אליה ברצינות. אבל לא רק שהמשקיעים התייחסו אליה ברצינות, נדמה שהם קנו אותה. תרתי משמע. ביום שבו פולי השמיע את ההצהרה, ב-15 בספטמבר 2020, נסחרה מניית פלוטון במחיר של $85.45. חודש אחר כך היא כבר נסחרה במחיר של $136.43. אז כן, בחודש הזה ודאי קרו עוד כמה דברים, אבל בפועל, לא רק שהמשקיעים לא הענישו את המנכ״ל על התחזית המופרכת שלו, הם נתנו לו רוח גבית. רק כדי לסגור את הנקודה הזו, נכון לסוף 2021, לפלוטון יש 5.9 מיליון מנויים בפלטפורמה שלה, אבל רק 2.3 מיליון מתוכם רכשו גם את האופניים או ההליכון וגם משלמים מנוי חודשי. 874 אלף מנויים נוספים משלמים $12.99 מדי חודש על מנת לקבל גישה לתכנים, כלומר לשיעורי הכושר. פולי דיבר על 100 מיליון. ויש נקודה נוספת. האם הצעת הערך של פלוטון הגיונית? כזכור, כדי ליהנות מהחוויה המלאה צריך לרכוש את המכשיר ואז לעשות מנוי על התכנים. מנוי חודשי בגובה של $39. אבל מנוי חודשי על חדרי כושר אמיתיים, חלקם פתוחים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, עומד על $10 עד $20 לחודש, ויש בהם הרבה יותר מכשירים מאשר רק הליכון או רק אופני כושר. רובם כוללים גם שיעורים. מה בנוגע רק למנוי על תכני הדיגיטל? זה שעולה $12.99? האם הוא מתומחר בצורה יותר הגיונית? ובכן, צריך לזכור שביוטיוב יש מאות, אם לא אלפי, אם לא יותר מכך, שיעורי כושר בחינם. פלוטון גובה תשלום פרימיום על מוצרים שגם אם הם לא זהים, הם דומים מאוד, ושאפשר להשיג אותם במחיר הרבה יותר נמוך, לעתים בחינם. אז כאשר לא היו אלטרנטיבות בדמות מכוני כושר, היה היגיון בהצעת הערך הזו. אבל ברגע שחדרי הכושר נפתחו, פלוטון נותרה עם אנשי אסכולת הבית. כלומר, אנשים שלא רוצים או לא יכולים לעשות מנוי על חדרי כושר. ובנוסף, אלו אנשים שמוכנים לשלם סכום גבוה עבור התענוג. האם בסוף זה מתכנס למודל עסקי שמתישהו יכול להפוך לרווחי? נדמה לי שכל זה די מתמצת את מה שקרה בעולם הטכנולוגיה בשנה האחרונה, לא? מצד אחד יש כאן פתרון טכנולוגי יפה, שנותן מענה אמיתי למצוקות של אנשים. מצד שני יש כאן תקווה שהטכנולוגיה תגאל אותנו מייסורי הסגרים והמגפה, בשילוב המון המון כסף שנשפך לשוק, שבתורו מזניק מניות לשמיים, יחד עם טונה של שיווק והייפ, ולכינוח קצת אדישות למודל העסקי. וזה מותיר אותנו עם שתי שאלות. האמת היא שיש יותר משתיים, אבל הנה השתיים שאני רוצה לעסוק בהן. הראשונה היא האם פלוטון היא לא יותר מטרנד אופנתי של תקופת המגפה, טרנד שיעלם כמו הקרייב של הישראלים למאסק אנד טייפ בתקופת מלחמת המפרץ הראשונה. אני חושב שעוד מוקדם להכריע בשאלה הזו. לפלוטון יש לקוחות אמיתיים שמשלמים סכומי כסף אמיתיים על שירות אמיתי. זה לא אומר שמדובר בעסק בר קיימה, ובעיניי בסוף זה המבחן האמיתי של כל עסק. אבל לדעתי יש לו פוטנציאל כזה. פוטנציאל גדול, פוטנציאל קטן, זה כבר עניין של עמדה. השאלה השנייה והיותר מעניינת היא השאלה האם פלוטון יכולה ללמד אותנו משהו ביחס למה שעתיד לבוא. לכאורה, התשובה לכך היא שלילית. אני מחזיר אתכם לחמישי בנובמבר 2021, לרגע הזה שבו פלוטון מקצצת בצורה חדה את התחזיות שלה. דרך אחת להבין את האירוע הזה היא לומר שהיא הייתה אופטימית מדי, שלא לומר שהיא חיה בסרט. אבל הסרט נגמר ולכן היא חתכה את המספרים. דרך אחרת להבין את האירוע הזה היא לומר שפלוטון יודעת שסרט אחד נגמר, אבל אין לה שום מושג איך ייראה הסרט הבא. בתקופת המגפה היה ברור שאנשים מחפשים תחליף למכוני כושר שנסגרו, בדיוק כפי שהם חיפשו תחליף לבתי הספר שנסגרו, למסעדות שנסגרו, לאולמות הקולנוע שנסגרו. אבל כעת, כאשר נדמה שבהדרגה העולם מתחיל להיפתח, לא בגלל שהמגפה נגמרה, אלא פשוט מכיוון שאין ברירה וצריך ללמוד לחיות לצד המגפה, עולה השאלה כיצד ייראו היחסים שלנו עם מגוון עצום של שירותים ותעשיות. השאלה הזו נכונה לא רק ביחס למכוני כושר, אלא גם בנוגע למסעדות. אנשים התרגלו לנוחות ולמהירות של הזמנת אוכל הביתה. עד כמה הם ירצו להזמין עכשיו בייביסיטר לילדים, להיכנס לאוטו, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לשלם על חנייה, לעמוד בתור, ואז להיכנס למרחב שבו הם לא מרגישים נורא בטוחים. התשובה לשאלה הזו היא שאף אחד לא באמת יודע. מה בנוגע לעבודה? האם אנשים רוצים לחזור ב-100% למשרד, או הם רוצים להישאר ב-100% בבית? התשובה היא כנראה איפשהו בין לבין, אבל יש הבדל בין 20% בית ל-80% בית. איפה זה ייגמר? אף אחד לא יודע. עכשיו, זו כמובן בעיה. איך אפשר לתכנן קדימה כאשר אין כמעט שום מודל שיכול לחזות מה יקרה בעתיד, כי אין שום דאטה על אירוע כזה שהתרחש בעבר? אם אני מנהל חברה, איך אני יכול להעריך כמה מטרים מרובעים אני צריך לזכור? האם לצמצם את השכירות או להגדיל? מה בנוגע לכל השירותים הנלווים שקשורים לכך שעובדים חוזרים למשרד, או לחילופין, דווקא נשארים בבית? אז כן, יש סיבות נוספות לכך שפלוטון קיצצה בתחזיות שלה, סיבות שהן ספציפיות לסיפור שלה. ועדיין, ייתכן שהבלבול שאחז בפלוטון משקף תובנה פשוטה. הנראות ביחס לעתיד עדיין מאוד מאוד נמוכה. בואו נצא מנקודת הנחה שבמהלך 2022 לא יתגלה וריאנט אלים שמסוגל להתגבר על החיסונים. זו נקודת הנחה מאוד אופטימית, אבל בואו נשתמש בה לרגע כהנחת עבודה. במצב שכזה, שנת 2022 תהיה השנה שבה העולם יתחיל להתרגל למציאות חדשה. מציאות פוסט-מגפה, אבל לא ממש. מציאות חזרה לחיים, אבל לא ממש. מציאות הנורמלי החדש, שלא ברור איך הוא נראה. אם זה אכן מה שיקרה, הרי שצפויים לנו עוד כמה וכמה חודשים משונים. חודשים שבהם נרגיש כמו אדם שמנסה לשמור על שיווי משקל בזמן שהוא עומד על כדור. חודשים שבהם כולם ינסו להתייצב. ואז, אולי לקראת אמצע, סוף 2022, אולי אז הערפל הסמיך יתחיל להתפזר, ונוכל לייצר תחזיות טובות יותר בנוגע לאופן שבו טכנולוגיות שונות, מאופני כושר ועד מסקינג טייפ, ישתלבו בחיים החדשים שלנו. מה עד אז? עד אז תחזיקו חזק. רכבת ההרים עוד לא הגיעה לתחנה. שתהיה לכולנו שנה אזרחית טובה ובריאה. עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים, ושנת 2021 שהייתה ביניהם. תודה לעורך ולמפיק שלנו יותם הלחמי, למנכ״ל דני תימור ולעורך הראשי רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.co.il. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.